יבמות, דף צדיק וב, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. מספר את המשנה, כדי להבין את המעשה, צריך להכיר את המשפחה המיוחדת. אנחנו ננקוב בשמותיהם של בני המשפחה, לפי הספר ולפי התרשים של מראה יבמות. יהודי בשם יעקב, נאמר גילוי דעת, כמובן לא מדובר פה על יעקב אבינו, נשא אישה בשם לאה. לא צריך לחזור ולגלות את הדעת שאין שום קשר בינה לבין אמנו לאה, עליה השלום. נולדה להם בת בשם דינה, וגם מי לא קשורה לאותה דינה שבאמת הייתה בת של יעקב ולאה. אותה לאה התגרשה או התאלמנה מיעקב. הלכה ונישאת לאיש בשם חצרון, ונולדה בת בשם יוכבד. בשביל הסיכום, לאה יש לה כעת שתי בנות, אחת מיעקב בשם דינה, והשנייה מחצרון בשם יוכבד. אותו חצרון לקח אישה נוספת, ושמה כתורה, והיא ילדה לו את שרה. אז בעצם לחצרון יש שתי בנות, יוכבד מלאה ושרה מכתורה. אותה כתורה התגרשה או התאלמנה מחצרון, והתחתנה לבטואל, ונולדה להם בת בשם רבקה. זאת אומרת שלכתורה יש בת שרה מחצרון ורבקה מבטואל. אותו בטואל נשא אישה נוספת בשם חנה, ונולדה לו בת בשם מלכה. זאת אומרת שלבטואל יש בת רבקה מכתורה ומלכה מחנה. טוב, זה בעצם האבות, האימהות והבנות. הלך אדם בשם ראובן, התחתן עם מלכה, ועזב את המדינה, עזב את הארץ, עשה חיל בעסקיו. יום אחד, כאן אנחנו מתחילים לקרוא את הלשון של המשנה, אמרו לו, מתה אשתך, שוד ושבר. נערות של דמעות, הוא בכה. מה זאת אומרת, אישה כזאת מיוחדת, מלכה, ככה נפטרה במדינתה, ועוד לא היה ביציאת נשמה וכולי. טוב, אחרי האבלות, אסף את השברים והחליט להתחתן פעם נוספת, אדם צעיר סך הכל. הלך התחתן עם אחותה מאביה, רבקה שהיא אחותה של מלכה מאביהם בטואל. ואז באים מספרים לו, אל תשאל, פה כבר באים ביחד עם רופא לב, לדאוג שבאמת לא יקרה לו שום דבר. גם רבקה מתה. לא יאומן כי יסופר. זה כבר באמת היה קשה לו להתאושש. אבל גם מזה הוא בסוף התאושש. לב חזק היה לבחור. ונשא את אחותה של רבקה מאמה, כתורה, לאותה כתורה הרי היו שתי בנות, רבקה ושרה, הלך התחתן עם שרה. ואז אומרים לו, מה נאמר לך? לא יודעים מה להגיד. כבר הגיעו עם שתי רופאים, ועם איזה רב שחזק אותו באמונה, גם היא מתה, אותה שרה. טוב, התאבל עליה, אז זה החוט המשולש, האישה השלישית, ובסוף גם מזה הוא איכשהו הצליח להשתקם והתחתן עם אישה נוספת, ונשא את אחותה מאביה, חצרון הרי יש לו שתי בנות, שרה הזאת שהוא עכשיו שמע שהיא נפטרה, הלך לקח את האחותה, יוכבד, אחותה מאביה. ולאחר התקופה אמרו לו, פה כבר באו עם כל המועצת של הרבנים, עם כל הדרשנים והמחזקים, כדי שהבן אדם לא יישבר לגמרי, לא יחטוף את כיף לב, אמרו לו גם, מי מתה? אותה יוכבד. טוב, הלך ונסע, פה כבר, איך אומרים, לקח לו יותר זמן מן הסתם לחיות את נפשו, ולקח אישה נוספת, את דינה. שאותה דינה היא אחותה של יוכבד, הם שתיהן בנות לאה. וכאן נגמר הסיפור בצורה מאוד יפה, שנמצאו כולן קיימות. מה זה, חזרה לארץ. והיה בטוח שעכשיו אמור ללכת לבית הקברות, למצוא את הקברים של כל האנשים שהיו לו. והנה, בנמל תעופה מקבלות את פניו. אה, זה כולם מקבלות את פניו. מלכה, רבקה, שרה, יוכבד, דינה. שבט החיות גם יחד. יש פה בעיה רצינית, מה זה? אפשר להתחתן עם החיות. אז כמובן, יש פה הרי סיפור מורכב, כי כל אחת היא אחות רק מצד אחד. זאת אומרת, המלכה היא אחות רק מצד האבא של רבקה, וכו' וכו'. בכל אופן, בסופו של דבר יש פה שרשרת של החיות. אולי יכול לי באמת להיות נשוי פה לכולה. אז ראובן מותר, כמובן באשתו הראשונה מלכה, זכות ראשונים, והוא מותר גם בשלישית שרה, למה? כי שרה לא קשורה בכלל למלכה. עכשיו מה תגיד, רבקה כאן הייתה ביניהם שהיא אחות של מלכה, לא תפס קידושין, מה זה אחות אשתו? אז אם כן, משהו קידש את שרה, כן תפס קידושין, כי שרה ומלכה אין ביניהם שום קשר. וכמובן שיוכבד לא תפס קידושין כי זה אחות של שרה מאביה, אבל דינה, הקידושין כן תפסו. אז מותר בראשונה או בשלישית או בחמישית, וכיוון שהוא נשוי לשלוש נשים, אז אם הוא מת בלי בנים מרוב הנשים שהיה לו, ונשותיו נפלות לאיבום לפני אחיו הצדיק, מספיק שהוא מייבם אחת מהם כמובן, ופותרות צרותיהן. וראובן אסור ברבקה, האחות השנייה, למה? כי אחות אשתו מלכה. היא אחות מהאבא, כי הם שתיהם בנות בתואל. והוא אסור ברביעית, ביוכבד, משום שיוכבד היא אחות של שרה אשתו, הם שתיהן בנות חצרון. ומכיוון שהן לא נשואות לו, לא נשואות לו, לא תפס בהם קידושין, זה אחות אשתו. אז כמובן שאין ביאת אחת מהן פותרת צרתה. אם נפלות לי, אם אחת מהן חושבת להתייבם, כמובן שזה לא פותרת צרתה. פשוט לא נשואות לו. המאירי מוסיף, שגם לא כל כך נכון כאן, שהיא צרתה. כי בעצם שתי הנשים האלה בכלל לא נשואות, לא היו נשואות בכלל לראובן. אבל בכיוון שמשתמשים פה בלשון הזאת צרתה, אז כותבים כאן, האם ביד אחת מהם פותרת צרתה, כי זה לא נחשב בכלל ייבום, זה סתם נקרא שהוא התחתן. אם בא יבם והתחתן עם רבקה או יוכבד, אז שיהיה לו במזל טוב, זה לא קשור פה למצוות ייבום, כי הן לא היו נשואות בכלל לאחיו ראובן. והיא באמת מתברר שאשתו הראשונה באמת מתה, אבל רק היא. ובעל השנייה, השלישית והרביעית, וגם החמישית, לאחר מיתת הראשונה, אז אם כן נמצא בעצם שהראשונה הייתה אשתו, מלכה, הייתה אשתו, וכשמלכה הודיעו לו שהיא מתה, היא באמת מתה. וכשהוא התחתן עם רבקה, אחותה מאביה, בתואל, הקידושין תפסו. כן נמצא שרבקה היא אשתו. אז אם כן משהו, הוא התחתן עם שרה, זה לא תפס, כי שרה היא אחותה של רבקה, עם שתיהם בנות כתורה. אז אם כן, כשהוא הלך והתחתן עם יוכבד, הקידושין כן תפסו, כי הרי הוא לא נשוי לשרה, יוכבד לא קשורה בכלל לרבקה. אז אם כן, בעצם אם מלכה מתה, נמצא שהוא היה נשוי לרבקה וליוכבד, לשנייה ולרביעית. מותר בשנייה או ברביעית, ואם הוא מת בלי בנים, והיבם ייבם אחת מהם, או את רבקה או את יוכבד, אז כמובן שהשנייה פתורה, פתרות צרותיהם. וראובן אסור בשרה, באישה השלישית. למה? פני שהיא אחות אשתו רבקה. ואם כן, היא לא תפס בקידושין, והוא גם אסור בחמישית, כי היא אחות אשתו יוכבד, שתיהן בנות לאה. ומכיוון שהם לא נשותיו, אז אם הוא מת בלי בנים, והלך אחי ואיבם את אחת מהם, אין ביאת אחת מהם, או השלישית או החמישית, פותר את שרתה כמובן, מכיוון שהם פשוט לא היו נשואות לראובן, וזה לא נקרא מצוות ייבום, אלא זה פשוט סתם. אדם הלך והתחתן. היוון פשוט הלך והתחתן עם אחת מהם, היא לא אשת אחיו בכלל. ואם כן, כמובן שיצטרך לייבם אותו ראובן, אחת מאלה שבאמת היו נשותיו של... היוון יצטרך לייבם אחת מאלה שבאמת היו נשותיו של ראובן, או את רבקה או את יוכבד. על הסיפור הזה שהבאנו במשנה, הגמרא תאיר הערה קטנה, אבל מכאן עד סוף הפרק אנחנו עוסקים בנושא הבא. נושא חדש. ייבום של קטן. כמו שאנחנו יודעים, אדם שהיה נשוי לאישה, עזב את העולם, לא השאיר ילדים, לא השאיר צאצאים. אשתו זקוקה להתייבם לאחיו. אחיו מהתורה יש לו שתי אפשרויות. כניסה או יציאה. או שהוא מכניס אותה בייבום, או שהוא מוציא אותה בחליצה. חכמים הוסיפו, יש כניסה חלקית, מאמר, על ידי כסף או שטר. יש יציאה חלקית, על ידי גט. ברגע שהיוון קנה במאמר, אז הוא יכול להשלים את הקניין על ידי ייבום, מה שהוא הרוויח במאמר, שהוא אוסר אותה על שאר האחים. שאף אחד לא יוכל לייבם חוץ ממנו. גט, זה מתחיל להוציא אותה, ואם האחים נוספים היו, אף אחד לא יכול יותר לייבם אותה על ידי שאחד עשה גט, והוא עצמו חייב לעשות לה חליצה, הוא גם כן לא יכול לייבם אותה יותר. עכשיו לעניין קטן, יש פה דבר פלא. בין 9 שנים ויום אחד, ביאתו ביאה, אבל הקניין שלו הוא לא קניין עדיין. לכן. בין 9 שנים ויום אחד עשו חכמים את ביאתו, את ייבומו, כמו מאמר בגדול. ולכן, אם הוא ייבם את יבימתו, והיו לו אחים נוספים, הוא פוסל את היבמה על שאר אחיו הגדולים, על ידי אחים. היא קנויה קצת לקטן, ואז היא אסורה לשאר האחים. והאחים גם כן יכולים... לעשות פעולה ביבמה, ועל ידי זה הם פוסלים על ידו, הם פוסלים עליו, שהוא לא יוכל לייבם. אלא שהייבום של הקטן לא קונה לגמרי. אלא זה כמו מאמר. לכן יש הבדל בין הייבום של הקטן לבין הייבום של אחיו הגדולים. הוא הקטן, כשהוא מייבם, הוא רק פוסל. וזה בתנאי שהוא הראשון שעשה את הפעולה, וזאת הפעולה הראשונה שלו, תחילה. אז אם אף אחד עדיין לא עשה בשום פעולה, לא עשה מאמר, לא כלום, ודבר ראשון, הראשון שעשה פעולה ביבמה היה הקטן, והוא עשה ייבום, אז הוא פוסל את היבמה על אחיו הגדולים. והאחים פוסלים תחילה וסוף. בין אם הם היו הראשונים שעשו את המעשה ביבמה, בין אם הם עשו את המעשה אחרי הייבום של הקטן. כיצד? בין 9 שנים ויום אחד שבעל יבימתו, אם הוא הראשון שעשה כאן פעולה ביבימתו, והפעולה הייתה ייבום, פסל אותה על האחים, על ידי האחים. הם לא יכולים לייבם אותה. ואם אחר כך, הלכו האחים ועשו בה פעולה, באו עליה האחים, או עשו בה מאמר, או נתנו לה גט, או חלצו לה, אז הם אסרו אותה על אותו קטן, פוסלין על ידו. לפני שהגמרא תתמקד בנושא המרכזי שלנו, היא מעירה הערה קטנה על הסיפור שהיה לנו עם ההוא שהתחתן עם אישה ואחותה מאביה, אחותה מאמא, אחותה מאביה, אחותה מאמא, בקיצור כל השרשרת הזאת. אז כתוב שם, שאם באמת מתה אשתו הראשונה מילכה, אז מה שהוא קידש את השנייה, באמת תפס הקידושין. שואלת הגמרא, אתו כולו לאו לאחר מיטת ראשונה נינו, וכי כל אלה שמדברים עליהם בהמשך שהוא נשא אותם, זה לא אחרי שמתה אשתו הראשונה, למה הוא נשא את האישה הנוספת? למה הוא נשא את אחותה? ודאי שמתה הראשונה. אמר רב ששת, יש הבדל גדול בין אלה שכתוב עליהם שהאישה מתה ובסוף מתברר שהיא חיה וקיימת, לבין כשאמרנו שאם באמת הראשונה מתה, ששם לאחר מיטת ראשונה ודאי, אז הקידושין תפסו באחותה. ומכאן אנחנו עוברים לנושא של קטן במצוות ייבום. אז במשנה למדנו בין 9 שנים ויום אחד, רק אם הוא ייבם, וזאת הייתה הפעולה הראשונה שנעשתה באותה יבמה, אז הוא פוסל את היבמה על אחיו הגדולים. שואלת הגמרא, וחיביית בין 9 שנים ויום אחד, רק אם נעשה תחילה, שהאחים לא עשו בשום מעשה, רק אז פסיל, הוא פוסל אותה לאחים, אבל אם כבר אחד מהאחים עשה בפעולה, למשל קנה אותה בקניין מאמר, והוא בא בסוף ועשה פעולה לאחר מכן, לא פסיל, כמו שאמרנו במשנה, מקשה קושיה מברייתא. ועתני רב זביד בר רב הושעיה, העושה מאמר בהבימתו, הוא קודם כל עשה מאמר בהבימתו, ואחר כך בא אחיו הקטן שבן 9 שנים ויום אחד עליה, פסלה על אחיו הגדול. אתה רואה שביאת קטן בן 9 ויום אחד פוסלת, גם כשזה לא המעשה הראשון שנעשה ביבמה. אז לכן הגמרא מסבירה עכשיו הסבר חדש. אמרי, ביה של הקטן, גם אם היא לא נעשית בהתחלה, והיא לא הייתה הפעולה הראשונה, ברגע שהוא עשה את הפעולה הזאת, הרס לכל האחים שלו. פסיל, פוסל אותה את היבמה עליהם. אפילו אם היא נעשית בסוף. מה שההבדל בין קטן לבין אחיו הגדולים? אחיו הגדולים גם הם עושים, אחרי שהקטן ייבם, עשו מאמר, גט, חליצה, פוסלים אותה על הקטן. אבל לעומת זאת, כשהקטן עשה מאמר, אז זה רק אם זה בהתחלה. תחילה פסיל, אבל אם אחד מהאחים כבר עשה בפעולה, ולאחר מכן הקטן עשה מאמר, בסוף לא פסיל. שואלת הגמרא, וביאה של קטן אפילו בסוף פסיל, אפילו אחרי שאחד מהאחים עשה בפעולה, למשל מאמר, והקטן, הרי במשנה שלנו כתוב אלא, שהוא הקטן פוסל רק אם הפעולה שלו היא בתחילה, ונחיו הגדולים פוסלים לא רק אם זה בתחילה, אלא וגם בסוף, ואז המשנה מפרטת, כיצד? קטן בין 9 שנים ויום אחד, שבעל יבים טוב וכולי, זאת אומרת, מה שהמשנה אומרת, שהקטן יכול לפסול זה רק בהתחלה, זה נאמר על ייבום, לא על מאמר. תרץ את הגמרא, חסורי מחסרה ואחי קטני. חסרים במשנה מילים, וכך צריך לגרוס במשנה. בין 9 שנים ויום אחד, אם הוא עושה ייבום או איזושהי פעולה ביבמה, שמיד נראה, פוסל תחילה, רק אם הוא עשה את הפעולה ראשון. והן פוסלים תחילה וסוף. גם אם הוא כבר עשה ייבום, באו האחים, עשו מאמר, פסלו אותה עליו. במה דברים אמורים? משנה ממשיכה. במה דברים אמורים שהיבם פוסל רק בהתחלה, אם הוא היה הפעולה הראשונה שנעשתה ביבמה, אם הוא עשה פעולה של במאמר? אבל אם הפעולה שלו זה ייבום של ביאה, פוסלת אפילו בסוף, אפילו אחרי שחב הגדולים עשו מעשה, הביאה שלו הרסת הכל. כיצד הוא פוסל אפילו בסוף? על ידי ייבום כמובן. בין 9 שנים ויום אחד הבעל יבימתו, גם אם זה אחרי מאמר של אחד האחים, פסל על ידי האחים. שואלת הגמרא, מכי הקטן יש לו כוח לפסול במאמר שהוא עושה את אותה יבמה על האחים? הוא מעיט לי מאמר לקטן, מכי המאמר שלו כלל פוסל על ידי האחים? הרי אפילו אם הוא עושה מאמר, וזאת הפעולה הראשונה שהוא עושה ביבמה, לכאורה זה לא פוסל אותה על שאר האחים. והתניה, בן 9 שנים ויום אחד, הוא פוסל את היבמה לאחים רק בדבר אחד. והאחים, וואה, כשהם פוסלים את היבמה על הקטן, על ידו, הם פוסלים אותו בכל 4 הדברים. באיזה דבר אחד הוא פוסל על ידי האחים? רק בביאה. והאחים במה הם פוסלים על ידו? בכל 4 הדברים. אין בביאה, אין במאמר, ואין בגט, ואין בחליצה. אז אתה רואה שהמאמר של הקטן אין לו שום כוח, אפילו אם זה הפעולה הראשונה. אלא מה נאמר? שהמשנה מחלקת ואומרת שפעולתו של הקטן מועילה רק עם הפעולה הראשונה, נאמר על ביאה. נגמרה, לא, באמת, מאמר של הקטן, אם היא נעשתה הפעולה הראשונה, פוסלת על האחים, זה ודאי. מה שהברייתא הזכירה ביאה, מכיוון דפסלה בין בתחילה בין בסוף. כי זה גם פוסל, אם הפעולה נעשתה גם אחרי שאחד מהאחים עשה למשל מאמר. אז ביאת קטן פוסלת את היבמה על הגדולים. אבל, ולכן פסיק עלי, לכן זה ברור לו, ייבום של קטן, לא משנה מתי הוא נעשה, פוסל על שאר האחים את היבמה. לכן זה מובא כפעולה שהוא יכול לעשות. לעומת זאת, מאמר, זה רק בתחילה אם הקטן הלך ועשה את הפעולה הראשונה ביבמה על ידי מאמר, פסיל. אבל אם הוא עשה את זה בסוף, אחרי שאחד האחים כבר עשה בפעולה, לא פסיל. לכן לא פסיק עלי, לכן זה לא דבר פסק, ברור, לתנא, לכן הוא לא שנה את הדבר הזה. התמר נמי אמר רב יהודה אמר בשם שמואל, קטן לא רק שיש לו כוח לפסול את היבמה על האחים על ידי ביאה, לא רק שיש לו כוח לפסול אותה על האחים על ידי מאמר אם זה נעשה בתחילה, אלא יש לו גם כוח לתת לה גט אם זו הפעולה הראשונה ועל ידי זה לפסול אותה על שאר האחים. וכן אמר רב תחליפה ברבימי, קטן יש לו כוח לעשות מאמר ביבים טוב ועל ידי זה לפסול אותה על האחים. תניא נמי אחי, קטן יש לו גם כוח של גט, ויש לו גם כוח של מאמר אם הוא עושה את זה בהתחלה, שעל ידי זה הוא פוסל אותה על שאר האחים, דברי רבי מאיר. שואלת הגמרא, וסבר רבי מאיר שלקטן יש לו כוח לתת גט ליבמה ולפסול אותה על האחים, והתניא ברייתא אחרת, חכמים עשו ביאת בן 9, שקונה את היבמה, כמו אם היו עושים מאמר באחד מהאחים, באח גדול. רבי מאיר אומר, גם עשו חכמים חליצת בן 9 שתפסול את היבמה משאר האחים וכמובן גם מאותו קטן, כמו גט בגדול. גדול שעושה חליצה, מוציא אותה לגמרי את היבמה. אבל אם הוא נותן גט, הוא מוציא אותה באופן חלקי. קטן, כשהוא עושה חליצה, זה כמו גדול שעושה גט. ואם איתה, אם רבי מאיר סובר שקטן יש לו גם כוח לתת גט, אז שרבי מאיר ליטני עשו חליצת בן 9 כגיתו. כי הוא בעצמו, גם אם הוא נותן גט, הוא פוסל אותה עליו ועל האחים. מזה שהוא אומר כגט בגדול, משמע שפעולת הגט, רק אם נעשית על ידי אח גדול, פועלת ביבמה. אמר רב הונא ברי דרב יהושע. זה לא קושיה. באמת, לפי רבי מאיר, איתלי, גט שנעשה על ידי קטן, מועיל ביבמה. ומצד שני, אבל זוטר, זה כוח קטן, לא כמו גט שנעשה על ידי יבם גדול. ולכן רבי מאיר בא לומר שהחליצה שחולץ הקטן ליבמה זה כמו גט שגדול נותן, שזה כוח יותר חזק מאשר גט שקטן נותן. מה הגט של הקטן, איזה כוח יש לו? לפי דעתו של רבן גמליאל דאמר בדף נון, אין גט מועיל אחר גט. אם אח אחד נתן גט, אם השני אחר כך גם נתן גט, זה לא, אין לזה שום השפעה, שום משמעות. ולכן השני לא נאסר בקרובותיה של אותה יבמה, כמו אחד שנתן לגט. הנמילי, דברים האלה נאמרו דווקא בגט שנתן גדול, אחר גט שנתן גדול אחר, וגט שנתן קטן, אחר גט שנתן קטן אחר, אז אין גט אחר גט. אבל גדול שנתן גט אחר קטן שנתן גט. מהנה, הגט של הגדול כן מועיל, כי הגט של הקטן הוא לא כזה חזק. ולכן הגדול שנתן גט שני נאסר גם בקרובותיה. ולפי דעת רבנן דאמרי, יש גט אחר גט. אם אחד נתן גט והשני גם נתן גט, אז גם השני נאסר בקרובותיה. הנמילי, כל הדברים האלה נאמרו דווקא בגדול שנתן גט אחר גט של גדול, או בקטן שנתן גט אחר גט של קטן. אבל קטן שנתן גט אחר גט שנתן גדול, הגט של הקטן לא מעני, והקטן לא נאסר בקרובותיה של היבמה. אומרת המשנה, קטן בן 9 שנים ויום אחד, שבא על יבימתו, היבום של קטן זה כמו מאמר. אחר כך בא לאחיו, שהוא גם קטן בן 9 שנים ויום אחד. אז זה כמו מאמר אחר מאמר. וההלכה היא שהמאמר של השני עושה שהוא יצטרך לתת לגט למאמרו. ברגע שהוא נותן לגט, אז הוא בעצם אומר שהוא רוצה להוציא אותה. ואם כן, זה נחשב שהוא לא רוצה לבנות את בית אחיו. הוא עשה גט. גט זה באמצע הדרך לחליצה, זה חליצה חלקית, אפשר לקרוא לזה ככה. זה כאילו שהוא לא רוצה לבנות את בית אחיו, הרי ברגע שאחד היבמים מוציא אותה, היא נאסרת כבר על כולם, זה כבר שלא יבנה את בית אחיו. ואז כיוון שהוא לא בנה, שוב לא יבנה. כיוון שאחד נתן גט, צריך לתת גט, אז השני כבר לא יכול לייבם. אז זה דבר גם ביבום של קטן, שזה כמו מאמר, היבום של השני אוסר את היבמה על הקטן הראשון. רבי שמעון סובר, שמאמר או שהוא קונה לגמרי, או שהוא לא קונה בכלל. אם הוא קונה לגמרי, אז המאמר, ובמקרה של קטן, היבום של הקטן, קנה לגמרי, ואז היבום של השני לא עשה כלום. או שזה לא קונה כלום. אם זה לא קונה כלום, אז גם של השני לא קנה כלום, אז זה לא פוסל. לכן הוא אומר, רבי שמעון אומר, השני שיבם לא פוסל אותה על הראשון. עוד אומרת המשנה, קטן בן 9 שנים ויום אחד, שיבם ובא לבימתו, ובאותו רגע, הוא צריך להמתין שיגדל, ואז ייבם אותה שוב, ואז היא תהיה נשואה לו. אבל הוא לא צריך ייבם עכשיו את השנייה, כי ברגע שייבם אחת, השנייה מותרת לשוק, לנסה לאחרים. אחר כך בא על צרתה, באותו רגע פוסל את הראשונה על ידו, על ידי עצמו. זאת אומרת, הוא פוסל את הראשונה עליו, שזה כמו ש... הלך ואח אחד ונתן מאמר, והשני גם כן נתן מאמר. בעצם הוא אוסר אותה על הראשון. את השנייה הוא אוסר על עצמו, כי בית אחד הוא יכול לבנות, הוא לא יכול לייבם את שתיהם. אין בונה שתי בתים. ומכיוון שמשהו ייבם את הראשונה, זה לא קניין גמור. אז אם כן, הביאה של השנייה מועילה, לעניין זה שצריך לתת לגט. אז אם כן, כיוון שהוא נתן גט לשנייה, אז הוא התחיל להוציא, ואם כן, הוא לא בונה. זה כבר עניין שהוא כבר מסרב לבנות, כיוון שאינו בונה, שוב לא יבנה, כמו שאמרנו במקרה של היבום של השני. לעומת זאת, כאן גם רבי שמעון אומר שהייבום שהוא ייבם את השנייה, לא פוסל אותו מהראשונה. באותה סיבה גם, כמו שמביא בברייתא, תניא אמר להם רבי שמעון לחכמים, הביאת קטן השני לא פוסלת את הראשון. כי אם ביאה הראשונה של הראשון ביאה, אז הוא קנה אותה. אז אם כן ביאה שנייה, אינה ביאה כלל, כי היא כבר קנויה לראשון. ואם ביאה ראשונה אינה ביאה, זה לא נחשב קניין בכלל, אז ביאת שנייה נמי אינה ביאה. אז אין בה שום קניין, אז למה שהיא תפסל על הראשון? וכן, אותו דבר גם לעניין של הקטן ייבם את שתיהם. אז אם היבום של הראשונה הועיל לגמרי, אז מה שהוא עשה לשנייה לא הועיל כלום, כי הוא כבר ייבם את הראשונה. זה לא פסל את הראשונה. ואם היבום שהוא עשה לראשונה לא מועיל כלום, אז גם של השנייה, זה לא פסל. בעצם, מדברים פה על ביאה של קטן שזה כמו מאמר, בין כשיש כאן שניים, אחד עשה ייבום של קטן שזה מאמר בראשונה, והשני עשה ייבום של קטן שזה כמו מאמר בשנייה. וכן, אנחנו מדברים פה בהמשך על מקרה נוסף של אחד שעשה, קטן אחד שעשה ייבום קטן, שזה כמו מאמר, ביבמה אחת, ואחר כך הוא עשה את זה ביבמה השנייה, ובעצם המשנה משווה ביניהם. מתניתין דלא כבן עזאי, כי המשנה שלנו משווה ביאה אחר ביאה של יבם אחד בשתי יבמות, לביאה אחר ביאה של שני אחים ביבמה אחת. וזה לא כמו דעתו של בן עזאי, לתניא, בן עזאי אומר, צריך לדעת שמאמר, כמו שאמרנו, שייבום של קטן זה כמו מאמר. אז הוא אומר את זה על מאמר, אבל הוא עדין גם לעניין ייבום קטן. יש מאמר אחר מאמר דווקא בשני יבמין ויבמה אחת, שכשהיבם הראשון עשה מאמר, היבם השני שגם עשה מאמר, צריך לתת לגט, ואז זה משפיע, גם המאמר של השני משפיע. אבל ואין מאמר קונה אחר מאמר במקרה של שתי יבמות ויבם אחד. ובמשנה שלנו ראו שמשווים מקרה של ביאת קטן, שני יבמים, ויבמה אחת, ושתי יבמות, ויבם אחד, אז זה לא כמו המשנה, זה לא כמו דעת בן עזאי. אומרת המשנה, קטן, בן 9 שנים ויום אחד. נפלה יבמה לייבום, היו כמה אחים, והוא קפץ בראש, הלך ויבם אותה, שבא ליבים טוב, ובסוף מת. אז אם כן, אותה יבמה בעצם לא קיבלה ייבום כמו שצריך מהקטן, כי זה כמו מאמר. קצת שני כעת נופלת בכלל ייבום ממנו, כי היא קצת תוקנה אותה. אז חולצת ולא מתייבמת. כי הוא הרי לא קנה אותה קניין גמור, אז נשאר קצת מהזיקה של הראשון, ויש קצת מהזיקה של הקטן. פסוק אומר, ומת אחד מהם יבמה יבוא עליה. בגמרא בדף למד א' עמוד ב' דרשה, זו שעליה זיקת יבם אחד, היא מתייבמת. לא שעליה זיקת שני יבמים, כמו כאן, שיש לה גם זיקה של הראשון, שעדיין לא לגמרי פקעה, כי הקטן רק עשה בה ייבום של קטן, שזה כמו מאמר, ויש עליה כבר גם את הזיקה ממנו. אז היא לא מתייבמת, אלא רק חולצת. אם הקטן הלך ונשא אישה, תחתן, קטן בן 9 שנים ויום אחד, ומת, האם אשתו נופלת לייבום? לא. הרי זו פטורה, נישואי קטן, לא מועילים, שהוא לא בתורת ייבום. בין 9 שנים ויום אחד, שבעל יבימתו, כמו במקרה הראשון במשנה, אבל כאן הוא לא מת, אלא, המשיך לגדול, עשה בר מצווה, שיגדיל, והוא בר קניין, הלך ונשא אישה אחרת, ואותה הוא קנה מהתורה, ואז הוא מת בלי בנים. אם הוא לא ידע בביאה את היבמה הראשונה שהוא ייבם כשהיה קטן, מאז שהוא הגדיל, אז אם כן כל הקניין שהוא קנה אותה זה רק מדרבנן, זה לא מהתורה. אז הראשונה שלו קנויה לו לגמרי, וגם יש עליה עדיין קצת מהזיקה של בעלה הראשון, כי הרי לא לגמרי פקעה הזיקה, כי לא היה פה ייבום גמור. ויש לה קצת מהזיקה של השני, כי הוא הרי עשה בה ייבום של קטן, שזה כמו מאמר. אז כמו שאמרנו מקודם, היא חולצת. ואז פוקע גם הזיקה שלו וגם הזיקה של הראשון. מצד שני לא מתייבמת, כי יש עליה זיקת שני יבמים, כמו שהבאנו קודם. ולגבי האישה השנייה, שאותה הוא נסע, כשהוא היה בר קניין, קניין גמור, ויש עליה רק את הזיקה שלו, היא לא פטורה מייבום וחליצה על ידי החליצה שהראשונה קיבלה, כי החליצה של הראשונה הייתה חליצה גרועה, כי הרי לא היה לה זיקה גמורה אליו. לכן היא זקוקה לייבום או חליצה בפני עצמה, או חולצת או מתייבמת. רבי שמעון אומר, הוא יכול, אחד מהאחים יכול לייבם גם את הראשונה שהתייבמה לקטן כשהוא היה בקטנותו. שזה רק היה כמו מאמר, מייבם לאיזה מי שירצה. יכול לייבם איזה משתי אנשים שהוא רוצה. כי הראשונה לא נאסרת משום זיקת שתי יבמים. כי יש לרבי שמעון ספק האם המאמר קונה לגמרי, ואז אם כן יש עליה זיקה רק של השני, או שהוא לא קונה בכלל, אז יש לה רק את הזיקה של הראשון. אז אין פה, זיקת שתי יבמים. או שהיא נפלה מהראשון או מהשני, אז אם כן היא יכולה או לחלוץ או להתייבם. ואז אחרי שהוא חלץ או ייבם אחת מהם, וחולץ לשנייה. אם הוא ייבם אל הראשונה, חולץ לשנייה. ואם הוא חלץ לראשונה, אז הוא מייבם, יכול אפילו לייבם את השנייה. הן לא נחשבות שתי נשים שהיו נשואות לאדם אחד. הן לא צרות שיכולות להיפטר על ידי ייבום של אחת מהם. לסיום אומרת המשנה, עד מתי אדם נחשב קטן? עד שהוא מביא שתי שערות, מביא סימנים, בדרך כלל זה בגיל 13. אבל אם הוא לא הביא שערות, אז אחד שהוא בן 9 שנים ויום אחד, ואחד שהוא בן 20, שלא הביא שתי שערות, אז הוא נחשב עדיין קטן. אלא אם כן אם הוא הביא סימני סריס שמפורטים בדף פי, אז הוא נחשב סריס והוא נחשב כן גדול. אבל אם לא, עד גיל 35, עד שעברו רוב שנותיו, הוא נחשב קטן. אומרת הגמרא, אמר רבה, עד האמור רבנן, מה שחכמים אמרו, שראינו עכשיו במשנה, שיבמה שבעלה מת ונפלה לייבום, והלך אחד מהאחים ועשה במאמר, או ייבום של קטן שזה כמו מאמר, ואז יש לה זיקת שני יבמים. מה שחכמים אמרו שהיא יכולה רק לקבל חליצה, מחלץ חלצה, אבל היא לא יכולה להתייבם, יבום אלו מייבמה. לא תימה, אל תאמר שהאיסור לייבם אותה, זה רק איכה דאי קצרה. כשזה שעשה במאמר, או ייבום קטן, יש לו אישה נוספת, שהיא צרתה, והסיבה שהיא לא יכולה להתייבם אלא רק לחלוץ, דאי קא למגזר, ויש סיבה לאסור שלא לייבם אותה משום צרה, שהצרה צריכה או ייבום או חליצה. ואם תאמר שגם זאת שיש עליה שני זיקות, זיקת שני יבמים, גם היא יכולה להתייבם, יאמרו ששתי יבמות שנופלות אפילו מיבם אחד מתייבמות שתיהם, או שאחת חולצת ואחת מתייבמת. אל תאמר שזה הסיבה. ואם זאת הסיבה, אם היבמה הזאת היא היחידה, זאת שיש עליה שתי זיקת שתי יבמים, היא היחידה שנופלת ליבום, אז היא כן יכולה להתייבם. אלא גם היא חולצת. מה ההוכחה? הדעה אחת, כמו שרואים כאן במשנה שלנו, בין 9 שנים שבעל יבימתו, שהוא נחשב כמו שהוא עשה במאמר והוא מת, הרי היא האישה היחידה שנשואה לו, לקצרה. ואף על פי כן אומרת המשנה, מחלץ חלצה, שיכולה רק לקבל חליצה, יבום אלו מייבמה, היא לא יכולה להתייבם. אז רואים שאפילו כשאין לה צרה, היא לא יכולה להתייבם. למדנו במשנה שאם הוא התחתן, קטן שהתחתן ומת בלי בנים, אשתו לא נופלת לייבום. נשא אישה ומת וכולי, פטורה מן הייבום והחליצה. תנינה לה לתנו רבנן, המשנה שלנו היא ראיה לדברי הברייתא, שוטה שהוא אין לו דעת וקטן, שעדיין אין לו דעת, שנשאו נשים ומתו, שוטיהם פטורות מן הייבום, מן החליצה ומן הייבום. קטן שהיה נשוי, הנישואין שלו לא מהתורה, ואשתו לא זקוקה לו לייבום ולא לחליצה. עוד למדנו במשנה, בין 9 שנים ויום אחד, שייבם את יבימתו, ואחר כך כשהוא כבר גדל, הוא נשא אישה אחרת, ומת. אז אמרנו שאם הוא לא ידעה בביאה את הראשונה, מי שיגדיל, אז היא לא קנויה לו מהתורה. ולכן הראשונה לא יכולה להתייבם. ומצד שני, יש לה זיקה גם מהראשון וגם ממנו. איזה חולצת לא מתייבמת, והשנייה או חולצת או מתייבמת. שואלת הגמרא, ויעשו חכמים ביאת בן 9 כמאמה בגדול לכל דבר, ואז תאסור את הצרה מייבום ותדחה צרה מן הייבום. שהשנייה גם תהיה אסורה בייבום. אמר רב, לעניין זה לא עשו ביד בן 9 כמאמר בגדול, כי זה יותר קל ממאמר, ולכן הצרה מותרת בייבום. ושמואל אמר, עשו ועשו. ביד קטן זה כמו מאמר גם לעניין זה, וכן אמר רבי יוחנן, עשו ועשו. אז אם כן, נשאלת השאלה ויעשו באמת. אם זה כמו מאמר בגדול, אז איך אפשר לייבם? את השנייה, הרי ברגע שהיה פה אחד שעשה מאמר ביבימתו ומת, הרי אסור, אם היה לו אישה נוספת, אסור לייבם את צרתה. אז אם כן, למה כאן, שהקטן עשה ביד קטן שזה כמו מאמר, אם היה לו אישה נוספת, מי שהגדיל, נשא אישה נוספת, האישה הנוספת יכולה גם להתייבם. אומרת הגמרא באמת, במאמר תנאי היא. גם בעניין מאמר יש מחלוקת תנאים, האם הצרה נאסרת בייבום. יש דעה שסוברת שגם במאמר רגיל הצרה מותרת בייבום. כי יש ויכוח מה הטעם של האיסור, שאישה שיש עליה זיקת שני יבמים, למה היא נאסרת בייבום. אך תנא דארבעה אחין, התנא של ארבעה אחין שבדף למד א', שהוא כותב שם, שהצרה נאסרת בייבום, הוא סובר שהסיבה היא, משום שהוא גזר, הסיבה שזאת שיש עליה זיקת שני יבמים, בעלת המאמר, היא אסורה בייבום, והוא גזר בה משום צרה. שמה יאמרו שתי צרות הבאות מבית אחד מתייבמות. אז מכיוון שהוא אסר עליה להתייבם, הוא גם אסר על הצרה להתייבם. והתנא שם מדבר על מאמר של גדול, השמינן בגדול, והוא הדין בקטן, הוא גם כן מסכים לעניין קטן שעשה ייבום, שזה כמו מאמר שגם נאמר שהצרה אסורה בייבום, ומותרת רק בחליצה. והיידה אמר את מה שהוא אמר את הדין שלו דווקא בגדול ולא בקטן, משום דבר בגדול קאי, באותו פרק דיברו על גדול שייבם. והי תנא דאחא, התנא שלנו שהוא מדבר שמותר לייבם גם צרה של אחת שיש עליה זיקת שני יבמים. סביר עלי, עשו ביד קטן כמאמר בגדול, וגם בגדול שעשה מאמר באחת ונשוי לאישה נוספת והוא מת, אז היבם יכול לייבם את הצרה, את השנייה, צרת זאת שיש לה שתי זיקות. גם אז יהיה מותר לו לייבם את השנייה. כי כל הסיבה שאוסרים, אחת שיש עליה זיקת שני יבמים, אוסרים לייבם אותה, היא מפני שיש את שני מתים, גם של הראשון וגם של השני. ולא גזר, האיסור לא משום שיש איתה צרה וחוששים שמה ייבם את שתיהם. ולכן כל האיסור זה בא ולא בצרתה, צרתה מותרת אפילו להתייבם. והאמת, השמועינן בקטן, התנא השמיע את הדין פה בקטן והוא הדין בגדול. גם מאמר בגדול, יהיה אותו דבר, גם כן אומר ש... השנייה תוכל אפילו להתייבם, גם במאמר בגדול וגם ביבום של קטן. והיידקה אמר את הדין הזה בקטן, ובקטן כי כאן בסוף הפרק אנחנו מדברים על ייבום וחליצה של קטן. טוב. אז על רבי אלעזר, הלך רבי אלעזר תלמידו של רבי יוחנן, אמר לשמעתה, אמר את השמועה הזאת של רבי יוחנן, שביאת קטן זה לגמרי כמו מאמר של גדול, אמר את זה בבית מדרש או בבית המדרש, ומה? הוא לא אמרה משמיד רבי יוחנן. זה אמרה של רבי יוחנן, הוא לא אמר את זה בשם רבי יוחנן. שמע רבי יוחנן שהוא לא אמר את השמועה הזאת משמו, הקפיד על רבי אלעזר, מה זאת אומרת שהוא לא אומר את הדבר שמועה בשמו, הרי יש מעלה גדולה מאוד, שאומרים את השמועה בבית המדרש, בשם בעל המאמר, זה עושה לו תענוג מאוד גדול אחרי פטירתו, כמו שהגמרא תדרוש בהמשך. ולגבי, נכנסו לפני רבי יוחנן, שני תלמידים, רבי עמי ורבי אסי, רצו לפעס אותו שלא יקפיד על רבי אלעזר. אמרו לרבי יוחנן, איך אתה מקפיד על רבי אלעזר? זה יכול להיות מזה נזק. לא כך היה מעשה בבית הכנסת של טבריה, שהיה ויכוח בעניין נגר. נגר זה יתד שמכניסים אותו בתוך הדלת בשביל לדנול את הדלת. שיש בראשו מין אובי עגול, שנקרא גלוסטרה, שזה כמו רימון. עכשיו, זה כמו מוט שיש בראשו מין כדור כזה. עכשיו, אפשר לקחת את המוט הזה ולהשתמש בו, לשחוק תבלינים, לטחון את התבלינים. אז הוא נחשב כלי. זה לא סתם איזשהו מוקצה מחמד גופו שאין לו שום חשיבות. זה לא סתם איזה חפץ, זה לא סתם איזה חתיכת עץ. זה כלי. אם כן, היה ויכוח, האם יש לו תורת כלי ויהיה מותר לטלטל אותו כדי לטלטל בו את הדלת. נחלקו בו רבי אלעזר ורבי יוסי. והיה כל כך הקפדה בוויכוח ביניהם, עד שקראו ספר תורה מרוב כעס בחמתם. שואת אגמה איך ייתכן. לדבר כזה גם לא מגיעים בשום אופן. קראו ספר תורה סלקדתך, אלא אימה שבלא כוונה נקרא ספר תורה בחמתן. הם הרי היו לומדים עם ספרי תורה, לא היה להם ספרים כמו שלנו, היו לומדים בספר תורה, אז כנראה שמתוך חלת הוויכוח, משך זה לכאן, זה לשם, הספר תורה נקרא. שנקרא ספר תורה בחמתן. והיה שם רבי יוסי בן קיסמה, והוא ראה את זה והוא אמר, תמה אני אם לא יהיה בכנסת זה בית עבודת כוכבים. אני מאוד התפלא אם המקום הוא לא יהפוך לבית עבודה זרה. ובאמת כך הווה. כן, הווה. כתוב שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. זאת אומרת מבארים שמחמת הכעס שהיה במקום הזה, זה השפיע על המקום. המקום הפך להיות בית עבודה זרה אחר כך. אז אומרים רבי עמי ורבי אסי לרבי יוחנן שהרב לא יקפיד. שהרב יראה מה היה בוויכוח הזה, בהקפדה הזאת שהיה בין רבי אלעזר ורבי יוסי, שהגיע לכזה מצב שקראו ספר תורה בחמתם, נקרא ספר תורה בחמתם. הדר הקפד את פי, רבי יוחנן הקפיד עוד יותר, אמר, לא מספיק שהוא לא אומר את השמועה בשמי, אלא חברות הנאמים, אתם משווים אותי אליו? הוא הרי תלמיד. אתם הבאתם דוגמה מהמעשה שהיה בטבר בין שני חברים, רבי אלעזר ורבי יוסי. באמת הם לא אמורים להקפיד, אבל תלמיד, הרב כן צריך להקפיד כדי להעמיד אותו בדרך הישרה. עד שנכנס רבי יעקב ברידי, הוא לגבי רבי יעקב ברידי אמר לי, אז אומר לרבי יוחנן, רבי אלעזר לא צריך לומר את זה בשמך, כולם מבינים שהוא אומר את כל מה שהוא אומר בשמך. כמו שהפסוק אומר על יהושע בן נון, כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע. וכן עשה יהושע, לא הסיר דבר מכל אשר ציווה השם את משה. כל דבריו של יהושע היו מפי משה. וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר להם, כך אמר לי משה, זה לא אפשרי. אלא יהושע היה יושב ודורש סתם, והכל יודעים שכיוון שהוא תלמיד של משה רבינו, וכל מה שהוא יודע זה רק ממשה רבינו, שתורתו של משה היא, אף רבי אלעזר, הרי תלמיד חר. וגם הוא יושב ודורש סתם, והכל יודעים כי תורתו שלך היא. אז כולם מבינים שהתורה שהוא אומר זה בשמך, אז אתה לא צריך להקפיד עליו. רבי יוחנן מאוד התפייס, הוא אמר להם לרבי עמי ורבי אסי, מפני מה היא אתם יודעים לפייס כבן עידי, כמו רבי יעקב בר עידי חברנו שהוא פייס, פיוס באמת אגון. עד כאן דף צדיק וב.